יום שני, פרשס תצרה. שלום לכם רבותיי. היום, בין יתר הדברים, נספר לכם למה רבי ינקל גלינסקי זכר צדיק לברכה לא נרדם כל הלילה. מה גרם לו להתהפך על המיטה בלי שהוא מצליח להירדם? נספר לכם גם על רבי יעקב ניימן, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת אור ישראל, שבחן איזה ילד, מי היה אותו ילד מופלא שהוא זכה, שהוא יבחן אותו, מה שהוא למד בתלמוד תורה, חומש. כמובן שאנחנו ניגע היום בעניין הדיון, דברים שקשורים לפורים, והדף היום מבעלוכה, ניגע היום בעניין של דרכי האמורי, מתי מותר לעשות דברים לרפואה, קשור לזה, אם זה נחשב דרכי האמורי או לא. וכמובן, שאר המדורים המרתקים והנפלאים. אז בואו נתחיל. אז אנחנו מתחילים מהסיפור היומי, שקשור לעניין הדיומה. כתוב במגילת אסתר, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. סיפרה הרבנית קופ, ביתו של הרב הקודוי, שמשמע אתכם מלילה, וזכר צדיק לברכה, שבבית של אבא שלה, אז ידעו כל המשמשים, שבזמן שהם מסדרים את הבית של הרבי ואת החדר שלו, אסור להם לנגוע בשולחן שלו. שעליו היו מונחים בדרך קבע הסידור, הגמרא, והטבק והסיגר שלו. זה היה תחת הרשות שלו, ואסור לשום בן אדם לנגוע בהם. פעם אחת הזמינו לבית של הרבי איזה איש נכבד, היה איזה עשיר גדול, בשבילי זה צורך עסקנות חשובה. הגבאים ובני הבית רצו לסדר את הבית, וכמובן בכלל זה את השולחן של הרב לקראת אותו איש, שהתכבד בכבוד גדול, צורה נאותה, כדי שתצא התועלת מכל הביקור הזה. אז בהתחלה הם סידרו את כל החדר וחיכו לשעת כושר, לסדר גם את השולחן. וכשהרב עזב את החדר לכמה רגעים, אז מיהרו, הסירו את המפה מהשולחן, שם מפה חדשה, וברחו מהבית. רק הרבנית קופ נשארה בבית. היא מספרת שהרב ישב לחדר שלו, והוא ראה מה שקרה, הוא כולו נכנס למחרד, והוא התהלך בחדר, הלוך חזור, אחוז בשר ופי קוידש, כשהוא זועק בכל הכוחות, בשביל מי? בשביל מי? בשביל אנשים? בשביל אנשים? לפונוב נעבוד בערב ופחד, לפונוב, לפונוב. אחרי כמה דקות הגיע אותו איש, אותו אורח מכובד לשערי הבית, הרבי מיהר לארונות של הבגדים, מוציא משם איזה בקי שישן נושן, שכבר עבד עליו הכלח, איבד את כל הצבע שלו. הלביש אותו, וכך הוא פתח את הדלת לפני אותו איש. כי הוא, בדרגה שלו, אמר לא לעשות שום פעולות בשביל אנשים. והוסיפה הרבנית קוב וסיימה שהמעשה הזה נחרד כל כך בעמקי נשמוסו, עד ש-60 שנה שעברו מאז אותו מייסה, והיא לא מסוגלת לעשות סוגי פעולות בשביל אנשים. היא נזכרת במה שאבא שלה אמר, בשביל אנשים, בשביל אנשים. סיפור יפה שנלקח מבאר הפרשה. ואוסיסו מצנפת 6. ככה כתוב בפרשה שלנו, פרשת תצווה. אומרת הגמרא במסכת סבוכים, מצנפת מחפרת על גסי הרוח. הרב הלך, מישהו ערך את הספרים הנפלאים של בנקל גלינסקי, זכר צדיק לברכה, מספר, יום אחד הוא נכנס לבית של הרב גלינסקי, והוא רואה אותו שרוי באיזה סוג של רצינות, משהו שלא היה אופייני לו כל כך. הוא מברך אותו לשלום ומתיישב, הוא אומר על השולחן, היה מונח איזה ספר, והרב בנקל מגיש לי אותו, אמר לו, תקרא. נו, שרבי יעקב ימצא איזה מדרש טוב, או זה חזל מעורר, אין בזה חידוש, אבל הוא התפלא, מה פשר הרצינות הזאת שעדתה את הפנים שלו? ואם זה לא מספיק, רבי ינקל מסתכל עליי, הוא מספר הרב הלך, והוא אומר, לא ישנתי כל הלילה. טוב, זה כבר סקרן אותו יותר מדי. רבי ינקל שעבר כל כך הרבה בחיים, פתאום לעת זקנוסה הוא מוטרד מאיזה דבר שגוזל ממנו את המנוחה, מה כבר יכול להיות? באמת סקרן אותי, אומר הרב הלך, לקחתי את הספר, ואני קורא ספר מדרש, שמספר שבזמן שהוציאו את רבי שמואל ורבי גמליאל להריגה, אז הם ערכו חשבון נפש, על מה ולמה הגיעה להם אותה גזירה נוראה. ועד רבי שמואל שאת רבי גמליאל, אולי כשדרשת ברבים, גבה לבך עליך. והשיב לו רבן גמליאל, לא, מעולם לא גבה לבי כשדרשתי. טוב, אומר הרבה לך, אני איבדתי ברבי יעקב והבנתי ונדמתי. רבי ינקלה אומר לי, אתה ודאי מבין מה שקורה כאן? לא ישנתי כל הלילה, אתה מבין למה? נורא והיום. על זה שרבן גמליאל גבה לבו פעם אחת בדרשה שלו, הוא מוצא להריגה. זה פחד נורא, אני הרי כל ימי בדרשות, איך אני אוכל להעיד שמעולם לא גבה לבי? אומר הרבה לך, אני מסתכל ברב גלינסקי ומנענע לו בראש, אני לא יכול למצוא, לא הצלחתי למצוא שום מילה שתרגיע אותו. אז היה ככה שקט כמה שניות, ואז הוא אומר לי, אני מבקש תיכנס, לשאול את רב חיים קניבסקי, מה עושים? טוב, עבר יום, אני נכנס אליו, ומיד שאני נכנס שואלתי, נו, שאלת את מורן רב חיים. אז ערכתי מכתב וכתבתי שהגאון רבי ינקלה גלינסקי מוטרד מאוד מדברי המדרש האלו, ואיך אפשר להסיר את הדאגה הזאת. מספר שהוא קיבל תשובה מרב חיים, שאמר לו שכיום לא צריך לחשוש מגבות הלב, כי על כולם מדברים שרה ועל כולם נוהגים, גם על דרשנים. ממילא אין מקום לגאווה, ולהפך, זה עוד ביזיון. אז הוא מסיים הרבה לך ומספר שנכנס רבי ינקלה גלינסקי, הראתי לו את המכתב, והדאגה שרה ממנו, ודעתו נחה עליו. סיפור יפה שמופיע בדרך שיח מתוך מוסף שבת קודש לתל נאמן. עניין הדברים בחודש אדר, האם נשים מצטרפות למניין לקראת המגילה? לכתחילה, יש לקרוא את המגילה במניין, ציבור של 10 נשים, משום פרסום הנישה. פרסום הנישה. 10 גברים ונשים ביחד, אז הרמור מסתפק אם הם נחשבים אליהם מניין. ואחרונים מבארים שהסיבה שלא לחשיב אותם כמניין, בגלל שלדעת חלק מהפוסקים החיוב שלהם שונה. זאת אומרת שהגברים חייבים בקריאת המגילה, ואנשים חייבים בשמיעה שלה. סיבה נוספת שלא לצרף אותם זה משום הפריצות שבדבר. אכן, 10 נשים, 10 נשים שהסוג חיוב שלהם הוא אחד, אין כל מניעה לצרף אותם ביחד, אז באמת הורו הפוסקים, הגאון יוסף חיים זוננפלד, רב שם זן נוירבך, הרב אלישיב, שבאמת הן נחשבות כמניין לעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי עובס. אומרת המשנה, חביב עם ישראל שנקראו בונים למוקן. בספר חיים שיש בוהם, מסופר שם על הגאון רבי יעקב ניימן, ראש ישיבת אור ישראל, שהוא סיפר על עובדה שהוא היה עד לה כשהוא היה צעיר של הגאון רבי משה רוזנשטיין, שהיה משגיח שלום זה. הוא מספר שפעם הוא ראה את רבו, בוחן איזה ילד מהתלמוד תורה בלימוד חומש. אז חשבתי לתומי, מספר הגאון רבי יעקב ניימן, שאם המשגיח מקדיש מהזמן שלו לבחון ילד, ועדיין מדובר פה במישהו מיוחס, בן למשפחה מפוארת. ואז כשהוא גמר לבחון אותו, אז שאלתי את מורי ורבי, מי זה הנער? לחש לי הרב רוזנשטיין באוזן, הילד של הקודש ברוך הוא. וכשהוא הבין, כשהוא מבחין שאני מתפלא על התשובה שהיא לא ממין השאלה, אז הוא המשיך ואמר לי, אם הייתי אומר לך שהילד זה הבן של רב חיים, הבן של רב מוישה, היית יודע מי הוא. עכשיו שאני אומר לך שהבן של הקדוש ברוך הוא, אתה עומד ומתפלא של מי הוא? כך סיפר רבי יעקב ניימן, ראש ישיבת אור ישראל. במדור פניני הפרשה אנחנו מביאים את הפסוק ואויו על מצחוי תומיד. אומר רש"י מלמד שממשמש בו בעודו על מצחו שלא יסיח דעתו ממנו. יש כאן סיפור יפה של לקוח מאור דניאל מתוך פיזוס ליהודו על הגאון רבי יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, שהוא היה זהיר ביותר שלא לדבר דברים מתנים באמצע הלימוד, ותמיד הוא היה מעורר על העניין הזה. סיפר פעם אחד מבני המשפחה שלו, שהוא זכה להתפלל איתו ימים נוראים 25 שנה. וכל פעם שהוא אמר דברי התעוררות ומוסר לפני התקיעות, או לפני נעילה, אז הוא חזר והדגיש את העניין הזה שלא יסוחו שיחה בטלה באמצע הלימוד. והוא אמר שזה הקבלה שאדם צריך לקבל על עצמו בתפילת נעילה. הוא המשיל איזה פעם לעניין, לאדם שזכה להתארח אצל המלך. זכה לארח את המלך, סליחה. כמובן הכין עבורו מאכלי מדנים שראויים לעלות לשולחן מלכים. אבל פה ושם נתפזרו בתוך המאכלים גרגירי אפר, גרגירי אבק. האם המלך יכול לקבל מידו את המאכלים בצורה הזאת? האם הוא יקבל את זה? אותו דבר אמר הרב צדקה, אדם מישראל שעוסק בתורה, כביכול הוא מגיש מתאמים לאביו שבשמיים. אבל כשהוא מערב בלימוד שלו דיבורים בטלים, כמו הוא כזורח חול ולכלוך במעדני המלך. אז כיצד איך, אם כן, הוא יקווה שהלימוד שלו יתקבל לרצון לפני הקודש ברוך הוא? הוא ממשיך ומספר שאחרי ההשתלקות של אחד הרמי בישיבת פורת יוסף, אז הוא הלך, אז אחד הרמים, סליחה, אחרי שהסתלק הרב צדקה, הלך אחד הרמים בישיבת פורת יוסף אל הגאון רבי ששון מזרחי, שהיה חבר ללימודים של הרב צדקה מקדמה דנא, והוא ביקש ממנו שיספר לו קצת מהדרכים של רבנו, מהליכותיו בקודש, מהזמנים שלמדו ביחד. ענה לו אותו חכם בתמימות, אני לא יודע לספר כלום, כי אנחנו עשרות שנים לומדים ביחד, ומעולם לא הפסקנו בעת הלימוד לשיחה בתלה אחת ושלום. כמעט שלא נזדמן לנו אף פעם לדבר משהו חוץ מעניין הלימוד. זה לימוד תורה ברצף, שככה, שכל כך דיבר על זה, הרב צדקה לא לשיח שיחה בתלה באמצע הלימוד. ואנחנו מגיעים למדור הדף היום מבעל אוכל. אילו לחשים מותר לעשות לחולה? ובאיזה אופן מותר לחץ מותף בטלית ברשות הרבים בשבת? אז תוכלו לשמוע את הרב זרי זילברשטיין בשיעורו נפלא בדפויים מבעל אוכל, בשלוחה, שלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו את הדפויים מבעל אוכל. התורה אומרת, הוא כמעשה ארץ כנען לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו. חלק מחוקות הגויים שנאסרו הם מוגדרים כדרכי המוירי, שמה הם? בעצם מעשי אבל, מנהגי שטות שאין מהם שום היגיון. וגם אין הסבר טבעי איך הם פועלים. ויש מהראשונים שהגדירו את המעשים האלה כסעיפים מהכישוף, או כסרח עבודי זורי. כדבר מדרכי המוירי שיש בו משום רפואה, אז אין אסור לעשות אותו. גם ברפואה טבעית, כגון תרופה או סוג מסוים של תחבשות, וגם ברפואה סגולית של סוג של לחש, למעט דברים שנאסרו בפירוש וגמורת. אבל זה רק, האיסור הזה של דרכי המוירי, זה רק שמדובר בדבר שהוא ניכר, שנעשה לשם רפואה. בנוגע ללחש, יש מחלוקת בראשונים. יש אומרים שדווקא לחש שידוע שהוא מרפא, אז אני חושב שזה ניכר שנעשה לשם רפואה. ויש אומרים שכיוון שיש לחשים רבים שמועילים, אז גם לחש שלא ידע בבור שהוא מרפא, אז אני חושב שניכר קצת שנעשה לשם רפואה. ורק לחש שנבדק ונמצא שאינו מרפא, אז הוא עשו. חולה שיש בו סכנה כמובן, לכל הדעות רשאי להקל. ואנחנו חוזרים לעניינים של טלטול. באיזה צורה צריך ללבוש את הטלית ברשות הרבים? צריך כשהראש עטוף בטלית, ושאר הטלית אסופה על כתפיו. אבל אם הטלית נשפכת קצת מעבר, מעט מעבר לכתפיים, ומכסה חלק מהגוף, עדיין זה מותר, למרות שזה לא כדרך לבישת הטלית בבית הכנסת. ויש מחמירים שצריך שהטלית תכסה את רוב הגוף. וכל שכן שמותר ללכת ברשות הרבים כשכל הגוף עטוף. ורק חלק שמכסה את הראש, החלק שמכסה את הראש, הוא מוטל לאחורי גבו. אני זכר רבותיי מה למדנו אתמול. בעבר הייתה רווחת רפואה סגולית של נשיאת קמיה, וההצלחה של הריפוי בעזרת אותו קמיה הייתה נזקפת לזכות הכותב של הקמיה. ולחילופין, לזכות הקמיה, כאשר לאחר שלוש הצלחות מסוימות, אז היה נחשב מי שכותב את הקמיה או קמיה בעצמו למומחה. והמשמעות ההלכתית של מומחיות הזאת היא שנסיעה של קמיה ברשות הרבים מותרת. הפוסקים דנים בנוגע לחילול שבת כדי לשלוח בקשה לאדם צדיק שיצא על חולה מסוכן. לדעת רוב הפוסקים לאסור. ויש מי שיתיר אמירה לגוי בשביל זה. אתה זכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. מי ששמע קידוש ממישהו אחר, אבל הוא לא שמע את ברכת הגפן, האם יוצא ידי חובה? אז כבר נדבר על זה. מי ששתה יין בערב שבת, מבעוד יום, ולפני שהוא ברך ברכה אחרונה, אז הוא החליט לקבל עצמו שבת ולקדש. או שהוא טעה ושתה אחרי כניסת השבת, הוא הבחין בטעות שלו והוא רוצה לקדש, אז הוא לא מברך בקידוש ברכת הגפן, אלא הוא אומר על הכוס. את מה? את ברכת הקידוש מקדש השבת בלבד. ובדומה לזה, מי שטעה בקידוש בליל שבת ולא ברך על היין בכלל, או שהוא שמע מקידוש מפי מישהו אחר והוא לא שמע את הברכה של הגפן, וכל שכן אם הוא ברך על היין, אלא שהוא טעה וברך שהכל במקום הגפן, יצא ידי חובתו. עכשיו רבותיי, אנחנו הולכים להביא לכם פה משהו מעניין מהאלון הנפלא, בשאלה מעניין שהגיעה לפתחו של בית דין, באלון הנפלא כותלי בית הדין של הרב מנחם מנדל פומרנץ שליטה, ראש כולל לואיז ואודור. הסיפור בו מספר על משפחה, משפחת שטיגליץ, שהיא עזבה את ירושלים כמה שנים, אבל היא לא עזבה את החלום. החלום שלה היה לגור בדירה ירושלמית, מעוברת, מרווחת. מוטב שזה יהיה באזור שקט, אבל מרכזי, שגם יוכלו ליהנות מאיכות חיים גשמית גבוהה, אבל בלי לוותר על קרבה למוקדי הרוח, ירושלים של מעלה. שתהיה גישה רגלית קרובה, שזה ישמש את בני המשפחה בשבתות וחגים, לחצרות החסידויות בשכונות הירושלמיות הוותיקות, ותאפשר לה להתענג על שבת ירושלמית כדבוין. הטעם המתוק שהיה להם ההליכה המזורדת אחרי סעודת ליל שבת לצד אבא שלו זכרונו לברכה. החזרה בסמטאות של העיר לצלילי שירת הבקשות לא סר מפיו של רב זבולון שטיגליץ. אפילו שהוא כבר עבר כמה וכמה דירות, החליף משרות, ערים ועיירות. ידעו כל בני המשפחה שכשהצטבר וכשירווח והצטבר בידו סכום שיחזור לו, שיאפשר לו לחזור לגור בירושלים בתנאים נוחים, לא יעבור זמן רב, ושוב הם יהיו ירושלמים, כמו שאבא שלהם היה בילדותו. דבי סוגב התחילו ממש. והנה, ימים באים, זבולו נושא חיל בעסקים, הוא מצליח לחסוך סכום גדול של כמה מיליונים. נו, בבית מתחילים לרחוש פעילות, הבית מתחיל לרחוש פעילות למימוש של החלום הישן. הם מבצעים סקרי שוק, מתעניינים במשרדי תיווך, בלוחות המחירות שמתפרסמים בעיתון כדי לקבל מושג על העלות של הבית, בית החלומות. דירה ירושלמית חדשה, מרווחת עם מקום מרכזי. קומה גבוהה, אבל לא גבוהה מדי. בניין אוקרתי, אבל לא המוני. וכהנה וכהנה דרישות. לכן, כשבני המשפחה הגיעו מהמתווך ראובן לאחת מהדירות באחד משכונות היוקרה של ירושלים, הם ראו את הנוף. הם ראו את הנוף הנהדר שנשקף מהחלונות. הם התרשמו כמובן מהאיכות של הבנייה, מהתכנון. הקרבה לכל מרכזי הרוח והגשם, מצד אחד, מצד שני השקט, ששורר ברחוב שהבניין עומד שם. אז הם ידעו בין כלב אבם שזהו זה. ואם לא עכשיו, ואם לא זה. אבל כשהמתווך הציע בפניהם את הסכום שאותו לדבריו דורשים בעלי הבית כמחיר אחרון, 4 מיליון פלוס 700 אלף שקל עבר לסויכר, היה ברור להם שהניצות שנדלק בעיניים שלהם כשהם ראו את הדירה לא נעלם מהעיניים המיומנות של המתווך. ועכשיו הוא מנסה לגבות מהם מס התלהבות, שאת זה הם כמובן לא רצו לשלם. רבותיי, הסיפור הולך ונערך, והנידון ההלכתי מרתק ומעניין. אתם מוזמנים לקרוא על זה באותו הלא נפלא, שמגיע במייל הפותח הימי של דירשף. תהנו, אנחנו נמשיך במדורים הנפלאים שלנו. תלמוד בבלי דפיוני, מהי גזירת דניאל? ומדוע היה לרב זעיר שער גדול? ואיזו תקנת חכמים קיימת בידינו מזמן השבטים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בעבוד הזה עוד דף למדבור. ואתם כבר יודעים שאפשר לשמוע את שיעורו המרתק, והנעים והנעיר של הרב אליהו אורנשטיין, שלוחה 2. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור שאתם כבר מחכים 20 דקות לשמוע אותו, המדור החפצים בחיים, חובץ חיים יומי. אתם כמובן מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד הימי בספר חובץ חיים. בואו נלמד אותו אנחנו עכשיו. בסעיף שנלמד היום בסדר הלימוד הימי בחובץ חיים בכלל ב', סעיף י"ב, החובץ חיים מעורר על מכשול שמאוד מצוי ונפרץ. דרשן בראש בבית הכנסת, מרצה בכנס, רם בשיעור, אפילו ראש ישיבה בשיעור כללי. מצוי מאוד שהשומעים מתירים לעצמם להחליף דעות. גם יספר לאחרים על טיבו של אותו דורש. אין מה לשמוע ממנו, יהיו כאלה שיגידו. יהיו כאלה שיגידו הוא משעמם, וכהנה וכהנה. יכלנו לחשוב שמאחר שהדרשה נאמרה באפיס לופה, אז אם אין לטיב הדרשה, לטיב האומר, זה כבר עושים להתגלות מעצמו, ואין איסור לחוות עליו דעה שלילית. אבל החובץ חיים אומר שעל פי דין זה לא שונה וגמור, כי לא מצוי שתהיה דרשה שכולם הסכימו להפה אחד, לטוב או לרע, והכל תלוי בשומע. אז אם כן, לא שייך לומר שגנותו של הדרשן תתגלה בסוף מעצמה. בנוסף, הרי גם כשמותר לספר מה שנאמר באפית לא עושה, אסור להוסיף בזה אפילו תיבה אחת, יותר ממה שעשו להתגלה. ומניין שגם שאר השומעים התבטאו באותו אופן על הדרשה. בנוסף, אסור להתאים את הדבר כדי להוסיף בגנות חברו. ואם כן, אין כל אפשרות לחוות על דעה שלילית על הדרשה. ומלבד האיסור לשנורא, החובץ חיים כותב שהמגנה דרשן תלמיד חכם עובר גם האיסור של ביזוי תלמיד חכם. ובביאור המוסף הם מביאים על זה מדברי החובץ חיים במקום אחר, שטעות לחשוב שדין ביזוי תלמיד חכם זה רק עלינו שחל בזמן הגמרא. אלא גדר תלמיד חכם הוא לפי הדור, וגם בזמננו, אם הוא יגיע בתורה וראוי להורות, הוא נקרא תלמיד חכם, ואז אסור לבזל אותו. וכתוב שמי שמבזה תלמיד חכם אפילו שלא בפניו חייב נידוי. רב חיים קנבסקי מוסיף בזה שכיוון שזה ביזיון התורה, אז כל שהוא מחזק לתלמיד חכם, אז בביזיון שלו, שמבזים אותו, יש בזה ביזיון התורה. בהגעה חובץ חיים מרחיב, שבדרך כלל המלגים על הדרשנים הזה מערבבים גם שקרים, מערבבים שקרים רבים ומקצינים את הדברים. וגם יש שמציל אז על הדרשן שהוא דורש רק לשם כבוד או כסף. ומניין להם זאת? אפילו נאמר שלולי רצונו בכסף או כבוד הוא לא הדורש. אבל מסתבר שבזמן שהוא דורש, עיקר הכוונה שלו להשמיע דברי מוסר ולהשפיע באמת על השומעים. והוא כותב עוד החובץ חיים שעל פי הרוב הלג הזה מצוי אצל מי? של אנשים שאין יראת השם על פניהם. ולכן כשהם שומעים דברי מוסר, אז הם מתאמצים למצוא פגם בזה שמוכיח. כמו כן, לעתים הם מדברים מתוך שנאה ובעקבות כל מיני תככים מקומיים, מה שבלשוננו אנחנו קוראים פוליטיקה. נו, אז למה עשה רבותיי? מותר לשאול איך הייתה הדרשה של פלוני? או איך היה השיעור של אלמוני? אז בביאור המוסופים של דיר שמביאים שיש שכתבו שאין בזה משום לפני עיוור. ולמה? כי אין ודאות שהענישה לגנה את הדרשן. יש מי שכתב שמכל מקום, אי אפשר לשאול את זה אדם שהוא לא ירא שמיים, שעלו לגלות לדרשן משום אבק לו שנורא. זאת אומרת שהוא גורם למישהו אחר לספר בגנותו של פלוני. ונסיים בנידון נוסף, האם מותר לומר על דרשה של פלוני שהיא הייתה עם תוכן מועט, או שהשיעור פלוני של האורשי והפעם היה פחות מוצלח מתמיד? אז יש מי שכתבו שיש בזה לשנורא אפילו שהוא מדבר רק הפעם, רק על הפעם הזאת. בגלל שהדברים גורמים צער לדרשן, זה כדי שיטת הרמב״ם, שגם דבר זה הוא בכלל לא שנור. עד כאן, המדור היומי, החופץ חיים היומי, החופץ ומוחיים. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא המוסר היומי, רבותיי. רבי יואלי במסכת סובה, ספר הג' אומר, חז"ל אמרו, סייג לחוכמה שתיקה. והוא מסביר, שהשתיקה הזאת, כשהוא לומד אצל רבו, זאת אומרת שגם אם עולה בדעתו איזו סברה, בשעת הלימוד, לא קופץ ומחכה מיד להגיד אותה, אלא הוא מחכה לשמוע דברי רבו עד הסוף. הוא לא מוטרד מהסברה שעלתה במוחו, והוא מחכה כבר להוציא את זה, אלא הוא מתרכז בדברי רבו שלא להפסיד אז מילה. להיות קשוב למה שהוא אומר, ולא לחשוב על מה הוא מחכה לומר. ובכך אומר רבי יוינה, הוא זוכה לחוכמה, כי הוא שומע מפי רבו את דברי הקדמונים ואת דברי הרב עצמו. ומלבד הידיעות שהוא קונה לעצמו, אז גם הסברה שלו, אומר רבי יוינה, מזדקקת ומתבארת, כשהוא שומע את מה שהראשונים שאמרו, הראשונים שהיו לפניו. וכך ההבנה שלו בכל הסוגיה מתחדדת. יכול לשקול במוזני שכלו איזה סברה ישרה יותר. זה מחדד את המוח, ואז הסברות שלו יהיו צלולות ומכוונות. לעומת זאת, מי שקופץ בראש לומר את הדברים שלו, או אם הוא לא אומר, הוא לא אומר את הדברים שלו, הוא לא קופץ. הוא מחכה, אבל כל מגמתו להגיע לאותו רגע שהוא יכול לומר, אז הוא לא מקשיב למה שרבו אומר. אז הוא מפסיד את עיקר החוכמה, וכל מה שעלה בידו זה הסברה שלו, שהיא יכולת שהיא אחורה ולא מכוונת. ומסיים רבי יוינה ואומר, ועל כך ענה שלמה המלך, לא יחפות כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. עד כאן המוסר היומי בדברי רבי יוינה. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, פרשת השבוע, דברים מרתקים מהרב הגאון רב שמואל ברוך גנות שליטה. אז יש לנו פה מקבץ מרתק ומעניין על בגדים של צדיקים. זה מתקשר כמובן לפסוק, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. אז יש את הלבוש המסורתי של יהודי תימן, לבוש רבגוני וססגוני, שהוא כולל סוגים שונים של בגדים שנלבשים בזמנים שונים. יש את הבגד ג'מיס, אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון, לא מנוקד לי פה. זה גלימה ארוכה בצבעים שונים, שבצדדים שלה יש שני קרעים. זכר לחורבן בית המקדש. בערב שבת, כשהשמש נטה לשקוע, ואור השבת כבר מנצנץ ובא, אז בני תימן מלבישים את הבגד שנקרא מדני, שחור לבן, שבשדת השמה הם כבר לובשים בגד שכולו לבן, כולו תואר וכן. על הראש הם כורכים כיפה מיוחדת שנקרא גונגבי, שסביבותיה קושרים את המאצ'ר, מטפחת שימדת לזה. וחתן תימני בשבעת ימי המשתה שלו לובש ג'ליה. יש גם בגדים שונים וססגוניים יותר לשאר המועדים, בשאר מועדי ישראל. עדיין ניתן לראות יהודים תימנים שולחים בשבתות בימים טובים גם בארץ ישראל, באותו לבוש תימני מסורתי שהיה נהוג בעדן ובצנה. ולדעת יוצאי תימן, הלבוש התימני הוא הלבוש המקורי שאותו לבשו בני ישראל כשיצאו ממצרים. שעל הלבוש של בני ישראל נאמר בתורה, סמלתם לא בלטה, ונאמר ויחפשו סמלותם. מכאן אומרים בני תימן שבני ישראל הלכו מאז מקדם, ואותם סמלות כמו שהם הולכים. המערץ, אביו של המעריץ, שהיה מגדולי רבני תימן, הוא נתן רמז והסמכתה למנהג של התימנים ללבוש בגדים בהירים בשבת, והזכיר את הפסוק, לסברו אש בכל מסביביכם ביום השבת. אש זה ראשי תיבות, אדום שחור. אז מכאן שצריך ללבוש רק בגדים בהירים בשבת, ולא בגדי צבעונים. ככה אמר המערץ. עכשיו צריך לדעת שהלבוש התימני לא קשור בכלל למלבושים של גויי תימן, וזה נחשב בתימן ללבוש יהודי מובהק. התינוקות של יהודי תימן לבושים כיסוי ראש, שהולבש גם לבנים וגם לבנות, החל מגיל חודש. כנראה, כדי להכניס בלהבות של הפעוטים והפעוטות יראת שמיים. ובנוסף, היה בכיסוי ראש הזה משולש, כנגד עין הרע. נמשיך ונעסק באותו עניין של ביגוד, של צדיקים ושל קהילות שונות. למשל בחסידות ויז'ניץ, הבגד שידוע ביותר זה הקיטל של האב השולה מקוסוב, שהוא היה הבן של רב קופל חוסיד, שהוא היה אבי שושלת ויז'ניץ. הקיטל עבר שם מאבא לבן, ואדמו"רי ויז'ניץ לבשו אותו בתחילה אורחים ופעמיים בשנה, ביום כיפר ובראשנה רבה. ואחרי שנפטר האב הסיסרואל, הסבא קדישה, אז ארבעת הבנים חילקו בירושה. והקיטל נפל בחלקו של הדמשק אליעזר, שאחרי פטירתו הוא ראש אותו לאח שלה, אנריחיים, כי הוא לא היו לילדים, השם ישמע. אחרי ההסתלקות של האנריחיים, הם עשו גורל וחלוקה בין שני הבנים, האדמור מוויג'ינס ואח שלו מוויג'ינס מונסי, ביחד עם האחיות. למרות שעל הקיטל התמודדו רק שני הבנים, על שאר יתר חפצי הקדושה של שושלת ויז'ניץ, השתתפו גם האחיות בגורל. והישרס מוישה זכה בגורל על הקיטל, והוא השאיר לאח שלו, אדמור ממונסי, חפצי קודש יקרים אחרים רבים, תמורת הקיטל הנכסף. טוב, יש פה עוד הרבה דברים מעניינים, על כל מיני סוגי לבוש. תוכלו לראות את זה בפותח שמגיע במייל. יריעה נרחבת ביותר, נראה נרחבת ביותר על הדברים, על סוגי לבוש וביגוד שקשורים לצדיקים. ואנחנו לקראת סיום מגיעים להתחזקות היומי. וכל העושה המצווה בשמחה, כתוב ברוך הצדיקים בשער השמחה, יש לו שכר 1,000 ידות יותר ממי שהמצוות עליו למסע. נשתדל אם כן רבותיי, לקיים את המצוות בתוך שמחה גדולה, ולפי גודל השמחה, כך גדל השכר לאין ארוך. השם יעזור שנוכל באמת לעמוד בזה יום יום, שעה שעה. עד כאן דברינו להיום. שיהיה לכם המשך יום טוב, נשוב וניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים ומרתקים, עם חיזוקים נפלאים. המשך הצלחה, יהיו שלום.